בוקר טוב לכולם, וכיף כיף לחזור להיות פה. זה ככה טיעון משכנע מאוד לעובדה שאני לא במילואים. יש הפוגה עד יום ראשון, אז... ברוך השם. טוב, לענייננו, אנחנו ננצל את הזמן, נכנסנו לחודש שבט, אז אני אקדיש את הלימוד להכנה לט"ו בשבט. הלימוד מוקדש לעילוי נשמת משה יצחק בן שמואל, משפחתו בזיכרונו לברכה, שהיום זה היארצייט שלו יחד עם שפת אמת, וקדושי שיירת הל"ה גם, היום ב-ה' בשבט. ט"ו בשבט, לכאורה, בוא נגיד ככה, קודם כל מדובר בראש השנה. כן, צריך להגיד, מדובר בראש השנה, ראש השנה, זה לא אומר שאתה חושים כיתל, אבל זה כן אומר שיש לזה השלכות לכל השנה. בזה הנקודה, כל חג יש לו שורש מיוחד, פסח וחג החירות, שבועות למתן תורה, חנוכה, גבורה יהודי, מה השורש של 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 ט"ו בשבט? קודם כל ט"ו בשבט דאורייתא דרבנן, ברור, ט"ו בשבט זה דאורייתא, ט"ו בשבט זה דאורייתא, דאורייתא ביחס למה? זה תרומות ומעשרות, נכון, תרומות ומעשרות, ט"ו בשבט זה תאריך הלכתי מדאורייתא, שקביעת השנים של המעשרות, לא אומרים תחנון, זה לא מדאורייתא, בסדר? בהקשר הזה, ולכן יש אומרים שזה לא חג, למה זה לא חג? כי חג ורק דבר, זה יום שבו מקריבים קורבן חגיגה. ואנחנו באווירת הדף היומי, ט"ו בשבט זה יותר סלסלות ומנחות של פירות מיובשים מטורקיה, אבל זה ודאי לא חג, קורבן חגיגה בהקשר הזה. אבל זה מעניין שדווקא אצל המקובלים, על פי הסוד, בעיקר על פי הרשש הקדוש, על פי תורת הארי הקדוש, ט"ו בשבט זה חג קדוש ביותר, חג גדול ונורא. לא שאני מדבר כל המושגים, מי שמכיר פרצוף הזמנים, אז זה בעצם החג של היסוד והמלכות, וניגע בזה בסוף השיעור אולי, אם יהיה זמן, אבל זה מעניין שיש לנו שני חגים שהם קצת איזוטריים, לא משמעותיים, ודאי לא מדאורייתא, שאצל המקובלים זה מה שנקרא יום חג גדול מאוד, זה במשך הרבה שנים בגלות, שלא עסקנו בנסתר, אלא רק בדלת אמות של הלכה, החגים האלו נזנחו, ופתאום באו הציונים, ושמו אותה מטרה לראשם. מה עם שני החגים? לא חנוכה, ט"ו בשבט, ולג בעומר. לג בעומר, לג בעומר זה חג של רשב"י, של המקובלים.
חג
לאומי. חג לאומי, יש תורסי, יורסי של הרימו. בסדר, הרימה בקרקוב נפטר גם ב... אבל, אז נכון, אז דווקא באו הציונים, ולקחו את החגים של המקובלים, ועשו מהם, הגרויסה מציע, כן.
ועשו מהם מקובלים.
לא, אני אגיד, זה מעניין, כי באו הציונים ואמרו, שני החגים הללו, ט"ו בשבט ולג בעומר, זה שני חגים שמבטאים את הקשר לארץ, ונטיות, לאדמה, הגבורה, אצל הציונים, זה לא רשב"י. זה בר כוכבא, זה בר כוכבא ולג בעומר, כן, זה העניין. אבל אצל ה... בוא נאמר ככה, על פי החקלאים, אני בכל זאת, את מרבית חיי גדלתי במשק חקלאי, ולא במתחם מחלים בקומה עם מעלית שבת, עם דשא סינתטי, שזה הדבר הכי... הדבר הכי חקלאי שיש לי בבית, דשא סינתטי במרפסת, כנראה שלא רק לי, לפי החיוכים פה. בכל מקרה, ינואר זה לא עונה לנטיות, אוקיי? אני לא רוצה לבאס את כל ה... בבני עקיבא עושים נטיות, לא, בחוץ לארץ אין נטיות, כי באירופה הכל כפור. אבל זה...
גם אין איזשהו עניין גדול לטוע
בחוץ לארץ. לא, אני יכול... בחוץ לארץ ודאי שלא, כן.
ולכן כשהם הגיעו לפה, הם קישרו משהו, הם אמרו, טוב, בחוץ לארץ לא נתנו, אבל עכשיו...
אז אני אגיד, אצל המקובלים אין עיסוק בנטיות, במובן הגשמי של הדבר, מה שכן, יש עניין באכילת פירות. אז בואו נתחיל לדבר על אכילת פירות, ובצורה פשוטה מאוד, אתם יכולים לראות לפי הדף מקורות במקור א', בואו נזכר...
בסוף כל חג יגיע למצב של מה אוכלים.
רגע, לא. אנחנו לא, בתוך חמי אנחנו
יושב. הבאה הראשונה שאדם אכל פרי...
הנה, בדיוק, הנה, אז בואו נזכר, מה שנקרא, בואו נזכר בפעם הראשונה, אני רואה שאתם...
אכל בט"ו בשבט.
אני רואה ששנתיים הייתם טעונים, אז... בוא נזכר בפעם הראשונה שמישהו אכל פרי, ואפס זה לא היה להיט. נקרא לזה ככה, המפגש הראשון בין אדם לפרי, לא הסתיים בטוב, זה לא סתם היה בן אדם, זה היה אדם, אדם הראשון. אז צריך להבין מה היה באכילת פרי, ומה אנחנו היום מתקנים כשאנחנו אוכלים פירות. עכשיו, מקור א' אתם מכירים, בראשית פרק ב' ופרק ג', הפרשה מוכרת לכם, אני לא אנתח אותה לעומק, כי זה ייקח כמה שנים, זה לא סדרה עליונה ולא על בריאות הנפש, זה כמה שנים. אבל כמה דגשים, דגשים לתשומת הלב. מטרה משימה, בכל זאת, בשרגון צבאי. אדם הראשון מקבל תפקיד, בכתב ההסמכה שלו, לא כתוב שהוא צריך ללמוד דף יומי, ולא כתוב שלא קומונר. מה כתוב? לעובדה ולשומרה, לעובדה ולשומרה. על פי הזוהר הקדוש, לעובדה מצוות עשה, לשומרה מצוות לא תעשה, פשט זה לא. כי הפשט הוא חקלאי, נכון? פלדמן, תהיה חקלאי, זה, אדם פלדמן, זה.
זה הקישואי.
רגע, בוא נראה.
יושב בשביל ג'.
שנייה, בוא נתמקד. בשונה ממה שהורגלנו, על ידי הגננת היקרה והאהובה, על אדם הראשון לא נאסר לאכול מעץ הדעת ועץ החיים. נהפוך הוא. נהפוך הוא, יש מצווה מפורשת. לא סתם מצווה מפורשת, זו המצוות עשה הראשונה, כי זה הציווי הראשון, הציווי הראשון שאדם מקבל, זה לא להניח תפילין, וזה לא ללכת עם גרטל, אלא מכל עץ הגן, מה כתוב? אכול תאכל. כלומר, יש ציווי, אם אכלת רק פירות הדר, ולא נגעת במנגו, ולא נגעת בקיווי, ולא נגעת בבננות, קיימת את הציווי? לא, מה? נכון, מכל עץ הגן, מכל, הכל תוכל. אחרי זה, שנייה, אחרי זה יש לא תעשה. אבל, רגע, כוכבית קטנה, או לא קטנה, מה? אבל, מעץ הדעת, לא. עכשיו יש פה בעיה. למה יש פה בעיה? קודם כל, נסביר. מכל עץ הגן, אמרנו, קרמנטינה, תפוזים, קיו, מנגו, בננות, ומעץ ה... מעץ החיים, גם ממנו צריך לאכול. עכשיו, אבל עץ הדעת, אם אתה לא אוכל מעץ הדעת, אתה לא מקיים את הציווי ש... מכל עץ הגן. עכשיו, מה קורה, כשיש ציווי, לצורך העניין, וביום השמיני, מול בשר אורלתו. מה, יום השמיני יוצא ב...
שבת.
יוצא בשבת קודש. אז מה עושים?
עשה לא דוחל,
נכון, יפה מאוד. הנה, מקור ב', גמרא יבמות. דאמר יש לקיש, שורה 24. כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב, אשריך, בין איש, כמו שצריך. ואם לאו, יבוא עשה וידחה לא תעשה. עכשיו, כאן...
אבל שנייה, המקולת גם לא אומרת, אתה חייב לאכול מקולת. אתה יכול, זה כמו הבהמה שאתה נתן לכם לאוכלה. אתה לא חייב לאכול עכשיו כל בהמה, נכון?
אתה עושה ככה, קודם כל. דבר ראשון. דבר שני...
עכשיו, לא אחת.
אני לא מבין, זה פעם ראשונה שאדם מקבל ציווי, איפה זה הגיע? מכל עץ הגן תוכן, הכל!
נכון, אתה יכול בכל מה שאתה רוצה.
לא אתה יכול, ויצר, הוא מצווה אותו לאכול.
לא, מצווה אותו תהנה מהעצים, אתה חושב שאתה יכול, הרי מהבאמת אסור לו, נכון?
זה פרשנות.
לא הבנתי, מכל עץ הגן.
זה אומר כי הוא אכל מעץ הדעת, וזה אומר.
אכול זה להדיר,
שורה 5, ויצר.
ויצר. אם אתה הולך ככה, נלך ככה.
אני הרבה פעמים אומר לחיילים שלי ולחיילות שלי, רגע, זה לא הייתה המלצה, זו הייתה הנחיה. אוקיי, מה כתוב בשורה 5? מילה ראשונה, לא צריך להתאמץ. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן, נכון תאכל, רות הישר.
ומעץ הדעת טוב
ורע. רגע, נכון?
לא שני ציוויים נפרדים.
שנייה.
תשמע, כמה זה מעורר פה זה, נו?
אני לא מעורר, אני עוד לא הגעתי למבוא להקדמה. השאלה היא נכון. כי אתה יכול, ואתה צודק, בשורה 6, ומעץ הדעת יש שבב חיבור. נכון? אז בוא נראה. למה אסור לאכול מעץ הדעת? הוא מעץ הדעת, לא תאכל ממנו, ואם תאכל ממנו, מה יקרה? וואי וואי וואי, זה לא שעה ביציאה, זה לא שעה את הבסיס, זה? כן, מות תמות. ולכן, אבל, עכשיו אני אשתמש באגודל, בסדר? אבל מה קורה אם אתה מקיים את הרישה של הפסוק? ואתה באמת, אבל באמת, מבין שזו הנחיה, וזו לא המלצה, ואתה אוכל מהכל, לא רק מהקלמנטינות, והמנגו, והקיווי, והבננה, והאנונה, אתה גם אוכל מעץ החיים. עכשיו, ברגע שאתה אוכל מעץ החיים, אז גם אם תאכל מעץ הדעת, מה יקרה?
כלום.
לא יקרה, כי כבר קיבלת את הנסיוב, אתה מחוסן. ויש פה ציווי שאומר, קודם כל תאכל מהכל, 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 כתוב בכותרת, לאכול מעץ החיים. עכשיו אני מביא אתכם בהמשך, שאם אתה אוכל מעץ החיים, וזה החלק הראשון של הציווי, ואני זורם איתך, אל תאכל מעץ הדעת, בסדר גמור, fair enough. אבל ברגע שאכלת מעץ הדעת, כי למדת גמרא יבמות, לא יקרה לך כלום, כי אכלת מעץ החיים. עכשיו אני מזכיר, למה אדם וחווה גורשו מגן עדן? לא בגלל החטא, ממש לא.
גורשו מעץ החיים.
כן. ואכל, וחי לעולם, עכשיו, אחרי שאכלתם את, אכלתם את צדת.
למה עכשיו מניעים?
זה... אני יודע שיש פה שופט בקהל, אז אני לא אתייחס... אני אגיד ככה. אם אתה אוכל מעץ החיים קודם, אז כבר הכל מיותר. גם אם תאכל מעץ, וגם אם בידי מושמע, ולא תאכל מעץ, הכל בסדר. אבל אם אתה לא אוכל מעץ החיים, אז אתה אוכל מעץ הדעת קודם? זה הכי גרוע שיש. עכשיו, זה על דרך
הדרך.
רגע. תראו במקור גימל, הגמרא במסכת שבת, סיפור מרתק, שמספרת שם, אני אגיד, מה שנקרא, צריך לרענן את הזיכרון, לא זכרתי ששיעור ההשתתפות הוא כל כך אגרסיבי, אבל אני אגיד את זה בעל פה מקוצר הזמן, שדוד המלך אומר, טוב, מתי הוא ימות? אומר לו, אתה תמות בשבת. הוא אומר לו, לא חוצר, זה אומר, יום שישי, אומר לו, שיום ראשון, אומר לו, מה שנקרא, עמידה בזמנים, כל השם, אין חוכמות. אז מה דוד עושה המלך? הוא יודע גם לעשות ככה. הוא אומר, כל שבת אין סניף, ואין פעולת חבריה בית, וחגס, ועזרה, כלום. אני רק לומד תורה כל היום. ושמגיע הזמן, ומגיע רב בסיוון, והגיע הזמן של דוד המלך, אז מגיע מלאך המוות, ואיך הוא, זה כתוב בשורה 41, בחיש באילני, הוא מנענע את האילן. למה? תזרוק רימון אלם. ריכוך ארדילרי, מה? דוד המלך, לפי חז"ל הוא נשמע את אדם הראשון. אדם הראשון צריך להיות 1,000 שנה. נכון. כי ביום החולך ממנו מות תמות. כי 1,000 שנים בעיניך קיים אתמול כי יעבור. אצל הקדוש ברוך הוא יום זה 1,000 שנה. אבל הוא נותן 70 שנה פרגן לדוד המלך כדי שיהיה לו בר נפלי. כדי שהמשיח יחיה וכו'. ואז, כשדוד מגיע לגיל 70, מסתיים היום. ביום החולך ממנו. אז איך עושים לו את הסחת הדעת? נענעים את האילן, את העץ, אתה זוכר? כן, כן, זה הטריגר. זה הנקודה. עכשיו, אני רוצה להסביר.
זה עץ החיים או עץ הדעת?
החטא של אדם הראשון שהוא אכל בעץ הדעת לפני עץ החיים. אם הוא לא היה אוכל מעץ הדעת, בסדר גמור. אבל אם הוא היה אוכל מעץ החיים, אתה יכול אחרי זה לאכול מעץ הדעת. אתה יכול, או גם אם תאכל מעץ הדעת, אתה כבר מחוסן. איך אמר, שאלתי זה מהרב שרקי שליטה, שהוא אמר, מה הבעיה, מה זה עץ הדעת? עץ הדעת, מי שלמד מורה נבוכים, בהקדמה שם הרמב״ם, המכתב מליאה, עושה מזה מערכה שלמה ונפלאה, הוא אומר שלפני עץ הדעת היה אמת ושקר. אמת ושקר זה ברור. יש אמת, ואם זה רק 99% אמת, זה לא אמת, מה זה? זה מאות את א', זה אמת. זה כן, אין חוכמות, זה מאוד ברור. אין את הקליפה הנרטיבית. יש יום העצמאות ויש יום הנכבה. צריך להתחשב גם בזה. זה כבר טוב ורע. זה כבר סובייקטיבי. זה לא מוחלט, זה לא אובייקטיבי. ולכן ברגע שאתה אוכל מעץ הדעת טוב ורע, והכל נרטיבי, ואז אתה אוכל מעץ החיים, אתה הופך את הנרטיב למשהו נצחי. אבל אם אתה אוכל מעץ החיים בפרספקטיבה של נצח, אז הכל ברור. אז גם אם תאכל מעץ הדעת, תהיה בסדר, כי הנצח ייתן לפרספקטיבה שתכיל את הדבר הזה. בהקשר הזה. כי עץ הדעת עניין של ערבוב של טוב ורע. בכל מקרה, סוגר סוגריים מתקדם, אם מצוות עשה הראשונה היא לאכול מכל הפירות. כלומר, כל מצוות עשה שיבואו אחר כך, כל הציוויים האלוקיים הם השתלשלות של הציווי האלוקי הראשוני, שציווי אקטיבי, לאכול מהפירות. ולכן הירושלמי בסוף קידושים מספרים, זה לא לפניכם, עתיד אדם ייתן דין וחשבון, על כל מה שראתה עינו ולא אכל. אתה הולך להיפרמור? רגע. למה משקדין לא לקחת? ומה עם הקרובית? זה גוש קטיף, תיקח, למה לא? עתיד אדם ייתן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו ולא לאכול. עכשיו אני לא אומר שזה הלכה ולמעשה, בכל זאת יש דברים שתכלי מנע מהם, כל הדברים הלבנים, קמח לבן, סוכר לבן, מה עוד יש, חלב לבן, בשר לבן, כל דברים שצריך, מה שנקרא, שצריך להימנע מהם.
זה כתוב על האיש ולא על האישה.
רגע, עד מה? שנייה, אנחנו נגיע לאיש והאישה, חכה. עד עכשיו כיסחנו את אדם, רגע, נגיע גם לזה. אבל יש חשיבות מיוחדת, בהמשך שאני עכשיו מספר, שרבי אליעזר היה חוסך בכל פרי חדש, היה קונה אותו, שוב, בשביל להרוויח את השחיינו, וזה לא משנה כרגע. אבל מה השורש של אכילת הפרי? ומה הבסיס לשאר הציוויים האלוקים? הרב מניטור מסביר בכמה מקומות בכתבים שלו, שיש דמיון בין המצב של האדם שהוא במאי בבטן של אמא שלו, בעצם שהוא מוקף שם במים, ברחם, ובעצם הגימל גימל שלו, גבולות הגזרה, זה הדפנות של הרחם של אמא, אבל הוא, יש תוכמי שפיר שמתווכים בין הגבולות לבינו. וזה נותן לו תחושה שבעצם כאילו יש לו יחס למה שמחוץ שלו. ברגע שהאדם יוצא לאוויר העולם, אז הוא נתון ברחם גדול יותר, כמו אצל אמא שלו. ויש שני תצורות חיים, יש תצורה פנימית ויש תצורה חיצונית. ובעצם מה שאיפה? שאיפה שבלך את הדברים החיצוניים, ואני אפך אותם לפנימיים. והביטוי הכי מעשי לזה, לקחתי תפוח וחסדאי, ואחרי שבאחתי בורא פרי העץ, זה כבר לא תפוח וחסדאי, זה ישות אחת, זה בתוכי. ברוך השם, יש פה כלי כיבול. זה תהליך, אכילה היא בעצם תהליך של הפנמה. ולכן, בהקשר הזה, מפה נובע היסוד שמכל עץ הגן אכול תאכל. כלומר, מכל עץ הגן אכול תאכל זה ציווי להסתכל על המציאות ולהפנים אותה. לראות איך היא הופכת להיות חלק מאיתנו. ולכן, ויצב אדוני אלוהים על אדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. עכשיו, זה נשמע מצחיק. כי אנחנו בדרך כלל רגילים לקשור את האכילה, כלומר את ההפנמה, בפעולה שהיא מאוד אינטרסנטית. למה אני אוכל? לא כי זה חשוב, לא כי זה ערך, אלא כי אני צריך לאכול כדי להתקיים כמו דלק, או כי סתם אכילה רגישית ודברים כאלה, וסיסו בני מאי סיסו. אבל כל הדיבור על אידיאל ועל אכילה, זה כבר פחות, מה שנקרא, פחות רווח, כי זה ביטוי למציאות, המציאות שאחרי החטא, שהאכילה הראשונה כבר הייתה מקולקלת. ולכן, הסיבה בהמשך לגירוש מגן עדן, היא פן יאכל מעץ החיים ואכל וחי לעולם. וזה כבר אי אפשר, ולכן מגרשים אותו מעץ החיים. אבל אם אדם הראשון היה מבין, שקודם כל הוא היה צריך לאכול מעץ החיים, ואחרי זה יאכל מעץ הדת, מכל אכול תאכל, וגם אם הוא לא יאכל, הכל בסדר. אבל להפוך את הסדר, זה כבר בלגן גדול.
הוא ידע איזה עץ החיים? אתה חושב שהוא ידע?
לכאורה, לפי החשש, ואכל וחי לעולם, אז...
יש בו דעת, הוא ידע איזה עץ החיים.
לא, אני שואל על...
אני לא יודע, אבל יש לו ציווי, מכל עץ הגן. זה כתום.
היה גם לא שהוא לא אכל מעץ החיים, אלא שהוא לא אכל מכל העצים. אם הוא היה אכל מכל העצים, מסתום הוא היה אכל גם מעץ החיים.
מקיים את הציווי, נכון. בוא נראה מקור ד', המשנה באבות, בשורה 45, רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. רשבי הולך לשיטסו, מה שנקרא, ברכות דף למאי עמוד ב', מחלוקת עם רבי ישמעאל, שכבר למדנו אותה פה בהקשר אחר, לפני 9 שנים בערך, ללימוד תורה, ש... בעצם תורה מתה עליה, אם אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ומדריך בחודש ארגון, ועושה מילואים, מה? תורה מתה עליה, מה לעשות? ולכן מה? לא, נער תראה, רק תורה, ושהוא יוצא מהמערה, לאחר מתבית חודש, שורף את הכל. וכל זה בגלל תולדה של הקדמת עץ הדעת טוב הרע לעץ החיים. אבל רשבי למען האמת, היה כתוב בזוהר, שמה הפך אותו לרשב"י? שהוא מאלה שאכלו מעץ החיים. ככה כאן מתואר על רשב"י בזוהר, שהוא אכל מעץ החיים, הוא מהבודדים שזכו לאכול מעץ החיים לפני עץ הדעת. ככה מובן נשמתו, ולכן נדייק במשנה. מה כתוב במשנה? המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו, הרי זה מתחייב בנפשו. רשב"י לא אומר שאסור להלך בדרך. רשב"י לא אומר שאסור לומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה. אלא מפסיק ממשנתו. זה הבעיה. אבל מי שלגביו, אספר את זה בסיפור, הרב אלי קאן, זיכרונו לברכה, מי שהכיר אותו, היה רב בעין הנציב. הקים שם את המדרשה, מדרשה לבנות. סיפרה לי חברה לכיתה, גם בקיבוץ, למדה שם אחרי י"ב. היא אמרה שביום הראשון, א' אלול, הגיעו למדרשה, וקרה מחזה שלא קרה עשרות שנים, פתאום גשם שוטף, שזה עמק בית שם, הגשם לא מצוי שם. וגשם שוטף ב' אלול, בספטמבר, כאילו, בסוף אוגוסט. והוא העביר שיעור בהלכה, ופתאום אחת יצא החוצה, התחילה לרקוד בגשם, תוך שתי דקות כל הכיתה ריקה, והם רוקדות בגשם, ולא נעים, הרב נשאר בפנים ככה עם המשנה המבורה, ואז הם חזרו, ככה מבוישות, רטובות, סליחה, והוא אמר להם, מכירים את המשנה, רבי אמר, כן, מפסיק במשנתו, מה נאה, אמרו, וואי, 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 איזה מקום הגענו, ואז הוא לימד אותם את היסוד, אבל מפסיק ממשנתו. מי שלגביו, שהוא מסתכל ורואה מה נאה אילן זה, זה ביטול תירה, מה נאה ניר זה, וזה הפסק ממשנתו, זה לא קשור למשנה שלו, אז הוא מתחייב בנפשו. אבל מי שחי בתהליך של הפנמה, הוא אומר, סליחה, רמב"ם, מסודי התורה, כי יראה שאומר, אני מסתכל על הטבע, זה כמו סוחזר, תשלח אותו, סיפור, לא משנה, בריאות הנפש, יש לו צימר בגליל, שירגע, הנוף יעשה לך טוב. הוא היה לי, איזה נוף, כל הערים פה מסתירים לי את הנוף, אוקיי? שלחתי אותו לגליל. אמר לי, בריאות הנפש, אוקיי? אז מי שלגביו זה ביטול תירה, המפסיק ממשנתו, יש סיפור על הרבי מלובביץ' שחביב עליי מאוד, שפעם אחת בא איזשהו חתן צעיר נשוי חודש, ושאל אותו בכוס של ברכה במוצאי שבת, האם זה באמת נכונה הסגולה שלא לקפל את הטלית בשבת, אבל אחרי ההבדלה לנער אותה מול האישה, ואז הסגולה, לקפל זה סגולה שלום בית. הרבי אמר, אני לא מכיר את הסגולה, יש לי סגולה אחרת. זאת אומרת, שאני מגיע ביתה אחרי ההבדלה, אני לוקח את הסינר, עושה ככה וככה, ומתחיל לשטוף כלים, וזה סגולה, סגולה לשלום בית, וזה הרבי אמר, אוקיי? תנסו, גם אם אתם לא חבדיקים, תנסו, בדוק ומנוסה, אוקיי? בדוק ומנוסה. לכן אני מדגיש פה, מי שלגביו היופי של הבריאה, הוא לא מפסיק ממשנתו, אלא הוא רואה את הבריאה, וואו, כי יראה שער שאתה בוטה כאילו, איך אומרים הבנות שלי אומרות, סי אמר רבו, אוקיי, זה כבר ביטוי, יש ממורל כזה בעזרה, באריאל, סי אמר רבו, וואי, סי אמר רבו, אוקיי? אז בשבילו, סי אמר רבו, זה לא מפסיק ממשנתו. זה דרך להבין, לראות את האלוקות דרך המציאות, ולכן, על דרך, סי, מה רבו, מעשיך אשר.
מה רבו?
יש כזה, סי, מה רבו, בסי,
טוב.
כן, סי, אמר רבו. כן, יש כזה מורל, ושניש להריץ. כן, וקיצור, לא סי, שוב, לא זה, אוקיי? וקיצור, אפשר גם לדייק, על פי הרשב"י, שאילן וייחוד הוויה אדנו, 91 בגימטריה, וכמה זה ניר בגימטריה? 260, 10 פעמים שם הוויה, יש פה כמה יסודות וכולי, אבל זה סימן וי על הגימטריות, אוקיי? אבל בכל מקרה, המפסיק ממשנתו זה מי שלגביו יש באמת הפסק בין קודש לחול. אבל מי שבאמת מסתכל על הניר ורואה 10 הוויות, מסתכל על האילן ומבין שזה הטופ של מה רבו מעשיך השם, השיא מה רבו, אוקיי? בהקשר הזה, אז הוא לא מתחייב בנפשו. עכשיו, אבל יש גרסה אחרת במשנה. לא בכל הנוסחאות במסכת אבות, זה רבי שמעון. יש גרסה שאומרת שזה לא רבי שמעון, זה רבי יעקב. וגם פה, הרי הוא היה אומר, מי שהוא היה, זה מה שהוא אומר, זה האומר של דבריו, רבי יעקב הוא זה שאומר, העולם הזה דומה לפרוסדור לפני העולם הבא. מכירים את ההמשך. עדכן לעצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס, להתרקלין, נכון. מה רבי יעקב מלמד אותנו? רבי יעקב מסביר לנו שהעולם הזה והעולם הבא זה לא דברים שונים. זה שני צדדים של אותה מציאות, כמו הבדיחה, לא יודע, הבדיחה, שאומר הרב שח, אני חושב שזה מתחתו זה הרציני, לא בדיחה. העולם הזה, העולם הבא. הוא אומר, עולם הבא, יש סטנדר עם גמורה. אוקיי? יש קשר בשבילם זה גיהנום, יש קשר בשבילם זה גמרה. והכל. אבל זה סטנדר עם גמור, פה יש סטנדר עם גמור, וגם שם סטנדר עם גמור, ואז שאלו אותו, מה אתה רוצה בעולם הבא? שאומר, סטנדר, גמור, נדור עם אמרן ופרלמנט אדום. זה מה שאני רוצה ב... פרלמנט אדום. רציתי לגלה, כן. רבי יעקב מלמד אותנו שבסופו של דבר, מה זה פרוסדור בטרקלין? יש שני חלקים של הבית. זה אותו דבר. העולם הזה, העולם הבא, זה אותו כמו, עכשיו, איך עושים את זה? תפתח את הדלת. תפתח את הדלת ותראה. ולכן, ואז הפרוסדור הופך חלק מהטרקלין. ולכן אומר רבי יעקב, אם אתה מפיק ממשנתך, אם אתה יוצר חייץ, לא, רק הבס מדרש, זה באמת העולם, ובחוץ זה איך איתים צלם, מה לעשות, צריך לעשות, אז תדלק את האוטו, אין איזשהו אידיאל לתדלק את האוטו, לא תדלק את האוטו, אז לא תטעין את האוטו, האוטו לא יישא, כן? ולכן, זה בעצם הרבה, הרבה מובנים, מה שעושים בט"ו בשבט, קצת לנתק מההבדל הזה של בני צדת, שהוא טוב ורע, שהבית מדרש זה טוב, ובחוץ זה רע, לבין המציאות של עץ החיים. שהכל זה תהליך שאפשר להתחבר דרכו לאלוקות, הכל זה הפנמה. והאמת היא שזה כבר נעוץ ביום השלישי לבריאה, דברים מוכרים יחסית בשורה 49 מקור ה', ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו וכולי, ותוצא הארץ דשא ועץ עושה פרי. אומר הרב דסר במקור וב, העניין הוא שהעץ הוא הכלי להוצאת הפרי, טעם העץ כטעם הפרי. פירוש שלא יהיה בכלי שום שינוי, אלא כל כולו מסור לתכלית, עד שאפילו טעם משלו אין לו. כתוב בספרים הקדושים, ששינוי הארץ מהציווי הוא שורש אפשרות החטא, שנכלל במעשה בראשית, כדי שיהיה בסיס בבריאה לבחירת האדם. אם אין טעם העץ כטעם הפרי, אין זה אלא שמצורפות בכלי עוד תועליות ומטרות לרשות אחרת, וזהו שורש העבודה הזרה, דיינו הטעות של שתי רשויות. ואז אם באמת היה עץ פרי עושה פרי, אז באמת הכל היה בסדר. אבל שטעם העץ לטעם הפרי, אז יש הפסק. אז יש התכנות למפסיק ממשנתו בהקשר הזה.
זה בעצם הסיבה שגם האדמה נמשה?
קודם כל כן, אבל אתה פותח פה, אמרתי לך כמה שנים, יהודה יצא, אז אני יכול להגיד כמה שנים, אוקיי? בהקשר הזה. אני רוצה פה להתקדם, ועכשיו לחבר את הדברים למהלך שנובע מהסיפור שלמדנו עכשיו. כל המהלך עכשיו שדיברנו על ההפנמה ועל היחסים לקודש לחול, בפנים לחוץ, זה בעצם חלק ממהלך ארוך שמתהווה במהלך ההיסטוריה. והמהלך הזה מתרחש גם בזר אנפין כל שנה בלוח השנה שלנו. יש לנו שתי מערכות של זמנים בשנה. יש לנו זמנים של התנתקות מהחומר. זמנים של התקדשות, של זמן שהרוח היא הדומיננטית, וזה כשם קוד נעשה בחגי תשרי. אחרי זה יש זמן של התנזרות מהעולם, שזה כל הזמן החורף, אדם מתנתק מהשדה, מתכנס לתוך ביתו, זה הזמן ללמוד תורה, להשקיע בבית, הלילות חשוכים וארוכים וקרים, אין מה לעשות בחוץ. בחוץ הכל ההתרחשות מתחת לאדמה בשורשים, שם זה מה שחשוב. אבל ברגע שמגיע חודש שבט ואילך, מתחיל מה שנקרא חודש שבט, זה חג הגאולה של הטבע, פתאום כבר רואים פה את הירוק, מתחיל לבצבץ, יש איזשהו חנתה של הפירות, באמת ראש חודש שבט מתחיל זמן הגאולה של הטבע, ואז מתחילה סדרה של חגים, סדרה של חגים שבהם המוקד הוא לא עולם הרוח, אלא המוקד הוא העולם הזה, איפה אנחנו רואים את זה? ופה זה תלוי כמה אתה רגיש, וכמה אתה זך ונקי, כדי לקלוט כבר את ההתנוצצות שחל פה שינוי. ולכן המקובלים, הם מאוד רגישים, הם מאוד, יש להם ראייה זקה, מזוכחת, והם כבר בחודש שבט רואים את ההתנתצות של הגאולה. ולכן, מבחינתם, הגאולה מהצמצום, מהקור, מההסתגלות החורפית, מתחילה כבר בט"ו בשבט לצאת מהקטנות של החיים, ולכן אומרים, בט"ו בשבט תאכל פירות. אתה לא עדיין יכול לאכול לחם. אבל פרי, פירות, פירות אתה יכול כבר עכשיו להתחיל ולקדש, למה פרי? כי פרי זה מאכל שלא עובר עיבוד. נגעת, נסעת, כתבת, תיקח מקסימום, זה תפוז, תקלף. אבל זה תפוח...
איך העיבוד עוברים פירות יבשים?
מי דיבר על פירות יבשים? חלילה וחף, זה שהגענו לקליפה הטורקית של פירות... לא, פרי, פרי, הולך לפרדס, כותף. הולך למטה, כותף. נכון, לא
פירות. איזה פירות אתה יכול לאכול?
מה? פירות אדר.
לא היה פירות אדר.
אני צעיר מכם משמעותית, ואני עדיין זוכר שהיה דבר שנקרא פרי עונתי, שבסופו של דבר תפוחים, היה לפני ראש השנה. אתה לא מוצא תפוחים בפברואר. היום באיפר מור יש ארבע סוגים.
בתור ילד היה תפוחים, תפוחים. בקירור היה גם כאילו ילדים.
אני, טוב, לקיבוץ לא הגיע, אבל זה עניינים של...
הקיבוץ היה מהחור של זה.
ולכן לא היה. ולכן לא היה. כי היה בעונה. אז בוא נראה כך.
היית כותף בעץ?
מה?
היית כותף בעץ?
היינו הולכים בגן, כותפים. מה? זה בסדר. בוא, תראו. למה דווקא פרי? פרי זה לא עובר עיבוד. אתה כותף ואוכל. כלומר, התומעה של הציביליזציה לא נגע בו. ונקי וטהור. אנחנו לא יכולים בשבת לקדש ולהפנים באכילה או בשתייה מאכלים שהם מורכבים יותר. אז מתחילים מפירות. ומה קורה חודש אחרי ט"ו בשבט? הגיע הזמן לקדש גם מה שיוצא מהפירות. חייב איניש לבסומי, ביין. ובפורים שותים, שותים יין. מה, זה שיהיה לכם פעם, נכון? שיעור על פורים, על השיחות, לפי דעתי. נבדוק באיזה... אם לא, זה יהודה, תטרידו אותו, אוקיי? אני אבדוק במחשב. ובכל מקרה, אם לא נעשה שום פעם, שום בעיה, הכל בסדר. אבל אני אומר, בפורים כבר התקדמנו. בפורים כבר אפשר לא רק לקדש את הפרי, אפשר להתקדם ולקדש את גם מה שיוצא מהפרי, כן? יין לשמח לבב אנוש, רק יעלה ישר לראש, זה תירוש, כן, זה. בכל מקרה, אין מצווה... מה שנקרא בט"ו בשבט, אצל חלק מהקובלים, לא כולם נוהגים, כי אומרים שזה יסודות שבתאים, יש כאלה שנוהגים לשתות ארבע כוסות, בגלל זה אמרו לי, לא, אבל לא משתכרים, אלא רק מצנבים. אוקיי, אבל בפורים חייב, הנה שלב סיומי. כן, לבן, באדם, כל הדברים האלה. אבל שעוברו עוד 30 יום, עוד 30 ימים, דותן, עוברים מפורים, הגענו לחג ה... פסח, פה שותים, אבל פה זה לא העיקר, העניין, זה לא עובר.
אוכלים קורבן,
שזה עיבוד עוד יותר, כל סידור עד הפת, 13 מלאכות בהלכות שבת, זה עיבוד, אני לא ראיתי פרה שאוכלת לחם, מה שמבדיל אותנו מהבהמות שאנחנו יכולים, החיות אוכלות זה כמו שזה, אנחנו יכולים לאבד, לאפות, לרדות, כל הפעולות, מלאכות שבת, זה הכל נובע מהמקום הזה. כלומר, קורבן פסח ובטח בצה, אבל זה כבר ממש באוויר. איך יודעים שבא אביב, מסתכלים סביב סביב, כן, מכירים את הפיוט, ואז מסתכלים ואומרים שהכל פורח והכל זה, ויש, סבבה. אבל בהתחלה, מה יש פה מהלך? בשבת, רק איתנו תצטק מקובלים, תאכל פרי. עוד 30 יום?
יין.
יין, מה שיוצא מהפרי. עוד 30 יום? כבר מצה, כבר קורבן פסח. עכשיו, בתשרי זה הפוך. בראש השנה, כנגד ראש השנה לעינות, ראש השנה יום הדין, אנחנו עומדים בדין. כנגד פורים, יש לנו את יום? כפורים, נכון? וכנגד חג הפסח, שבעה ימים, יש לנו את?
סוכות.
שגם סוכות זה חג, זה מאוד מאוד רומנטי, ואני חושב בסוכה, ובמרפסת וכולי, אבל אצל המקובלים, מה זה סוכות? זה החג של הגלות. התחייבת הגלות, אז עכשיו תמצא את זה מחוץ לבית. כן, בית הרעי, זה לא פשוט. ולכן זה כל החגים הרוחניים שהם באים לתקן את האחיזה היתרה שלנו בעולם הזה, זה בתשרי, את ההשתעבדות לחומר וכל הדברים האלה. עד שבסוף מגיעים לקבלת התורה, בשמחת תורה, שזה חג רוחני, אבל הכל מאוד מהר. בחודש אחד, כי הרבה יותר קל לתקן את הרוח, לתקן את הגשמיות, לתקן את החומר. ולתקן את הממשק, שלא נגיע למפסיק ממשנתו, זה לוקח תהליך, מתחילים בט"ו בשבט, עוברים לפורים, עוברים לפסח. ואז יותר לאט. אני במאמר מוסגר מציין שאם יש לנו תזה ואנטי תזה, חגי הגאולה של החומר מול חגי הרוח, ופה קצת אני מופתע שלא שאלתם, חייבת להיות סינתזה. ואיזה חג חסר לי?
שבועות.
לא חנוכה. שבועות זה חג הסינתזה בין הרוח לבין החומר. למה? יש גמרא שמסבירה שמחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר. אני אגיד את השורה התחתונה. שבועות זה חג הגשמיות והרוחניות ביחד. נכון? מה נחלקו רבי יהושע ורבי אליעזר? כתוב, עצרת תהיה לכם. נכון? וגם כתוב, עצרת לאדוני אלוהיך. רגע, 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 איך יכול להיות הגודלים נכנסים זה בזה? נכון? אז לכם, זה אומר מה שנקרא, יכול ושתו, כמו שצריך, ולשם, תלמד תורה ותתפלל. אז רבי יהושע אומר, אין שום בעיה. מה רבי יהושע אומר? חציו לשם, חציו לכם. גם וגם. למרות שהיום עושים בתיקון לשבועות, אוכלים. אוכלים ושותים ואוכלים, בבין לבין גם לומדים. אוקיי? אבל בעיקר... כן, וכולי. אבל רבי אליעזר אומר, מה פתאום? מה פתאום? או כולו לשם, או כולו לכם. אי אפשר גם וגם. זה לא מתכנס. ואז... שנייה. אתה צריך להחליט מה, בטח יום העצמאות, אבל זה סיפור אחר, לא משנה. אבל, אומרת הגמרא, הכל מודים בעצרת, דבאינן למי לכם. כלומר, החידוש הוא לרבי אליעזר שמודה שגם בשבועות זה חג של גם וגם. שאתה יכול לקדש גם את החומר וגם את הרוח וזה לא סותר. כי זה יום המפגש בין הרוחניות לבין הגשמיות. יש פה עוד... אני אגיד את זה בקצרה, זה אחת הסיבות, למה בעצם עושים תיקון אל שבועות, נכון? כי בני ישראל נרדמו. למה הם נרדמו? סליחה. אני תמיד, כל זוג שאני עורך להם חופה, או מדריך חתנים, אני אומר להם, הכי חשוב, יום לפני החתונה, בלילה הראשון, יש סגולה אדירה של המקובלים, ללכת לישון מוקדם. ללכת לישון מוקדם. אתה לא תשנות צהריים, את ודאי לא, כי את עם כל השיער והאיפור והחברות והצילומים, תלכו לישון אחרי ערבית, קריאת שמע למתארחת לישון. אף אחד לא עושה את זה. למה?
מתרגשים,
ובצדק. זוכר, גם אני הייתי חתן פעם, זוכר, זה מרגש. אז בני ישראל נרדמים? אלא הנקודה, ברור שחתן, זה מתן תורה וחתונה. נכון, נכון, נכון. אז למה הם נרדמו? אמרו, אנחנו יכולים לקבל את התורה. אנחנו גשמיות. מה זה קרה? אבל בואו נלך להירדם. ובחלום אפשר להשיג. בואו נתנתק מהחומר, ובחלום אפשר להשיג. וזה הייתה הטעות שלהם. הם לא הבינו, הם לא הבינו שאתה תקבל את התורה, אז זה יהיה חלק מהגשמיות שלנו, ולא צריך להירדם, לברוח מהגשמיות שלנו, אבל סגרתי סוגרת. בואו נתקדם ככה. גם מבחינת חז"ל, גאולה זה בעצם מפגש בין חומר לגוף, בין חומר וגוף לרוח ונשמה. מקור זין, תלמוד בבלי מסכת סנהדרין. סליחה שאני רץ, יהודה אל תדאג, אני מקליט, יש לך הקלטה. בסדר? הם כבר סגרו לי פה שיעור לפורים.
בגלל זה פתחתי את
ה... אוקיי, אוקיי.
שאני אשמע
שיעור לפורים, אני אשתקעו. הוא כבר החתים אותי, אלי. טוב, רגע, שנייה, שנייה.
שאני
אסגור? אנחנו, מסכת סנהדרין, דף צדיחת, עמוד א'. ואמר רבי אבא, אין לך קט מגולה מזה. מלך המשיח עומד בית המקדש ואומר ענבים ענבים. לא, זה לא מה שכתוב פה. מה הקט המגולה? ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו ופריכם תשאו עם ישראל. מה זה הקט המגולה? שאתה רואה קומביין כמו שצריך. אתה רואה כתפת עם הכותנה. אתה רואה את הפרדס. אתה רואה את המריח. ומגיע להורים שלי מריח את הפרדסים ותענוג. זה אין לך, אתה נוסע ביהודה ושומרון במילואים, ואתה רואה את כל הענבים, והענבים זה של יהודים, המוסלמים לא, כן, לא, 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 פחות, אסור להם, כן, עם האלכוהול וכולי, כן, זה, עכשיו בוא נראה, נפקא מינה להלכה, לכל מה שדיברנו עכשיו גבוהה גבוהה, ואפילו היה כמה גימטריות, נפקא מינה להלכה זה הנוסח של הברכה על הפירות, מעין שלוש, פירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל, סליחה שאני קצת רץ כדי לסכם ולסכם, טור, הלכות ברכות הפירות, סימן רי שחט. ויש אומרים ונאכל מפריה בנסבה מטובה, ואין לאומרו, למה? שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים מצוות התלויות בה. רגע, רגע, זוהי דעת הסמג. לא כולם סוברים כמותו, תראו מה הבח על הטור, שנמצא בקרקוב, ישר תובע את אלבונה, שאני אמר, אומר על הבח, תאימה, הלא קדושת הארץ הנשפט בה, מקדושת הארץ העליונה היא נשפט. גם מפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. ועל כן ניחה שאנו מכניסים בברכה זו ונאכל מפירייה ונשבע מטובה. כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומתארתה ונשבע מטובתה. בכך מקובל גדול, ודאי, ודאי. ולכן לאור הדברים המרגשים כל כך של הבח, ואני יודע שנהגו החסידים באירופה לט"ו בשבט להשתדל ולהביא מה? פירות של ארץ ישראל. הם בדרך כלל היו מביאים תמרים, או זיתים, פירות מארץ ישראל, לאכול, כי הוא רואה פה הבח, אתה ניזון מהשכינה. עכשיו אני יודע, אני אחד התענוגים הגדולים שלי, מאז שאני ילד צעיר, זה לאכול פירות שמיטה, לא יותר מחירה. קדושת שביעית. קדושת שביעית, אומרים, רגע, צריך להיזהר, נכון, צריך להיזהר, אבל זה אכילה קדושה. אין לנו, אומר החתם סופר, אין לנו היום אכילת קודשים. יש לנו שתי אכילות בשנה שהן מדאורייתא כמו קורבן. מצה, כזית ראשון בלבד, פה העברתי פה שיעור, אבל זה היה שם בהכנה בזמנו, לפני המלחמה, כזית מצה ואכילת כזית חלה ביום טוב ראשון של סוכות. אוקיי? בסוכה, כן, בסוכה. נפקא מינה שאם אתה שוכח יעלה ויבוא, אתה צריך לחזור אם אתה מסופק, אוקיי? אבל יש לך קדושת שביעית, אתה אוכל פרי, אתה אוכל פרי. קדושת שביעית ואתה מוודא שזה לא יותר מחירה, וזה לא גוי, שלא הולך לבוסטם של אבא, כותף תהנה, זה תענוג, אתה אוכל קודשים, זה משהו אדיר. ולכן אם אני מסכם, ט"ו בשבט זה התנוצצות תחילת התיקון של החטא הקדמוני. שאנחנו אוכלים פירות, אנחנו ניזונים מקדושת השכינה. אנחנו מתחברים, מה שנקרא, כתוב בכותרת, לאכול מעץ החיים. ועכשיו נבין את המעשה של רבי עקיבא. רבי עקיבא מקור יוד, שורה 75, תנו רבונן, מעשה ברבי עקיבא שליקט אתרוג באחד בשבט. רבי נאמר, כורח ותנאי, לא אחד בשבט, היה 15 בשבט. רבי עקיבא, מזכיר לכם, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, לוקח דווקא בט"ו בשבט או באלף בשבט, לא משנה, לוקח אתרוג. לפי חז"ל, אחד האפשרויות, מה זה עץ הדעת? אתרוג, הוא לוקח אתרוג. ועל ידי האכילה שלו, הוא אומר, אני עכשיו באלף שבט או בט"ו בשבט, אני דווקא אוכל אתרוג, משהו שקשור לעץ הדעת, כלומר אני אהפוך אותו מעץ הדעת לעץ החיים, ואכל בחי ועולם. ולכן אני, ממש אני חייב לסיים את זה, ניגע בקצרה, בעוד תולדה נוספת, שפה דיברת על האישה. אוקיי? אחד הבעיות של החטא, ותחזרו למקור א' ותראו, אני בשורה 6, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו. אני מדלג לשורה 12. ויאמר מי יגיד לך כרום הטעמים, את אשר ציוויתיך לאכול, גם בשורה 17, ותאכל מן עץ אשר ציוויתיך.
אין ציווי
לאישה. אני אגיד את זה בעברית מדוברת. אני אגיד את זה בעברית מדוברת, אשתו היא גופו, היא באה מהצלע. לחווה היה מותר לאכול מעץ הדעת. מה כתוב? ביום אכולך, לא ביום אוכלך. אני אגיד לך יותר מזה, שהוא ציווה, היא לא הייתה באירוע. היא לא הייתה. היא הייתה פה, היא לא נבראה. היא לא הייתה בציווע, היא לא הייתה בציווי. כמו שאני אומר זה, אני שמעתי מהרב שלי אסור. את שמעת מהרב שלי? תעשי מה שאת רוצה.
אבל
הייתה חלק... רגע, הנה.
אגב, עבר את זה גם תנאי אחד.
אני חוזר את זה. ויאמר, מי יגיד לך כערום אתה? שורה 13. המין העץ אשר ציוויתיכם לבלתי יכול? אשר ציוויתיך! מדלג. שורה הבאה. ואולי אדם אמר, כי שמעת לכל אשתך אשר ציוויתיך, מדגישים לו. מה אתה אומר האישה אשר נתת? מה קשור האישה? מה היא רלוונטית? למה מותר לאכול? כולם פה גברים, אז אני אגיד את האמת. נשים יכולות להרכיב מורכבויות. הן עושות את זה יופי, 9 חודשים. יופי הן עושות את זה. גברים זה יותר שחור לבן. מאפור פחות, יותר מסובך. מסובך. ולכן אין בעיה שהיא תאכל. ובשום מקום, שוב פעם, אני מלך בפשט. לא כתוב בשום מקום שאסור לה לאכול. אבל חוזרים, כלומר, תרציוויתיך, אכולך, אתה לא מסוגל. אתה לא מסוגל, אתה גבר, זה סיפור אחר. ולכן,
לכן הוא גם לא אומר, למה אכלתם,
למה אמרת לו לאכול? אין שום בעיה, אין שום בעיה.
למה היא נהנה
שלך? אופייה.
רגע.
בעיה שלו, לא בעיה שלך.
היא עברה לפני עיוור.
יהודה, בסדרה ל...
עוד סדרה.
אני אגיד ככה, השלכות של הדבר הזה. הרב קרא לי בחומר שבעצם החטא של אדם הראשון זה לא שהוא אכל, יש לו קייס. הסיבה הגדולה זה שהוא ברח מאחריות. הוא לא הבין שאומרים לו היקה, זה לא סימן שאלה, זה סימן קריאה. אומר הבן ישחי הקדוש, היקה שתבות, אני יודע כל השדות, מה אתה מתחבא ממני? מה, אתה ילד וילד בן שם עושה לו, איפה אבא? הנה אבא, איפה? אתה מתחבא בעצים? אתה לא מבין שהעצים זה לא עובד ככה, יש לו אמצעי חום, הוא רואה אותך, כן? הוא לא עוזר, זה לא עובד.
זה כמו הדונט של...
נכון, נכון, נכון. ולכן, החטא זה שברחת מאחריות. ששאול המלך אומרים לו, הוא מה, כל הצון, אתה שומע, מה, בסגול, לא מה, נכון? זה פעם יחידה, הוא מה, כל הצון שומע באוזניי. לא, עם חמל, עם חמל, דוד המלך. אתה האיש. יא רבנן, חטאתי לשם. לא, ויש לו יופי של תירוצים לדוד. אבל זה גם נושא לשיעור אחר, אוקיי? יש לו יופי של תירוצים. אני חטאתי לשם. בלי תירוצים, מה אתה? ולכן, האדם הראשון לא רק שהוא בורח מאחריות, הוא מטיל את האחריות על האישה.
לא, לא.
נכון, הקדוש ברוך, אתה השם שהבאת לי אותה. עכשיו, אני אגיד ככה. מה התיקון? כשמחך יתריך בגן עדן מקדם. אני רוצה לאחל לכל אחד מכם שיהיה לו זוגיות כמו אדם וחווה. זה לא אני, זה היא. לא. הרי את מקודשת בתרבות זו כדת משה וישראל. כשמשה רבנו עולה להר, אומרים לו, לך רד כי שיחת עמך, לא עמי, עם שלך. אתה הבאת אותם. והקדוש ברוך הוא אומר, ויצחק לקודת עשר, בוא נתחיל כמו האפונים של מנדל, בוא נעשה השבחה גנטית, עם של צדיקים, בלי כלום. ובדילמה של משה רבנו, בלבחור בקודש בריחו, או לבחור בעם ישראל, משה רבנו זה לא דילמה, עכשיו הקדוש ברוך הוא, למשה רבנו יש אליבי, הוא לא קשור לחטא. מי יודע? מי האליבי שלו? קודש בריחו, הייתי איתך כל הזמן, יש אליבי. ומה הוא אומר? קדוש, תביא את הכדור על משחק. בדילמה בינך לבין עם ישראל, אני עם עם ישראל, ומשה שוודאי לא קשור לחטא העגל מחפה, ולכן שאני קידשתי שיטבת יערת בגלל ישראל, למה קדוש בישראל? גם אם תפשלי, גם אם אי הבנה, כדת משה וישראל ולא כמו אדם וחווה, אני לא אשים אותך, אני לא אשים את הקדוש ברוך הוא, אני אחפה עלייך, אני אקח אחריות, ולכן מקדשים כדת משה וישראל, ולא כמו אדם וחווה. מה הקשר לט"ו בשבט?
המדרש אומר שמשה כן יש
את
הקדוש ברוך הוא. וזה אב עשו לבעל.
בסדר? אבל לקח אחריות. אבל לקח אחריות. לקח אחריות.
לא, הוא לוקח אחריות, הוא רק לא...
טוב, אנחנו חייבים לסיים, אז נסיים בבני יששכר. הבני יששכר, דברים נפלאים, לחודש תמוז ואב. מסביר מה זה ט"ו בשבט. אנחנו יודעים, הגמרא בסוטה, הגמרא במסכת סנהדרין, דף ב' ודף כ"ב, מסבירים ב' בסוטה, כ"ב בסנהדרין, ש-40 יום קודם יצירת הוולד, יוצאת אותו הבת קול המפורסמת ומכריזה, הקשיבו, הקשיבו, כן? חסדאי ויוני צריכים להיות סבבה, מגניב. אממה, יש מחלוקת רבי, יש מחלוקת רבי, רבי אליעזר לרבי יהושע נחלקו, מתי נברא העולם? לרבי אליעזר, מתי נברא העולם?
בתשרי.
הווה אומר, בתשרי נולד אדם הראשון. בקפה באלול נברא העולם. רבי יהושע, קפה אדר. עכשיו תספור, 40 יום קודם קפה באדר, קפה באלול. עכשיו אם זה קפה באלול כרבי אליעזר, הגעת לט"ו באב. מה זה ט"ו באב? איזה חג זה? חג אהבה. אבל אם אתה רואה קפה אדר, וסופר 40 יום קודם לכן, לאן הגעת? לט"ו בשבט. כלומר, זה 40 יום, זה שני... אגב, לכן הרש"ש אומר שהחג של ט"ו בשבט וט"ו באב, ושניהם זה יסוד במלכות, זה החיבוש של הזכר והנקבה, שני ביטויים שונים. אם את רוצה ללבוש לבן בקיץ, דייט ראשון וגם סקר בט"ו בשבט, קר, תהיה בבית קפה, אבל ככה זה עובד. כי ט"ו בשבט וט"ו באב זה חגים קשורים. זה 40 יום קודם יצירת הוולד, רבי יהושע. זה העניין שבעצם של התיקון של החטא, בין אדם לחווה, שהדברים הסתבכו, יש שתי בחינות של אהבה, יש את הכנתה בחורף, ויש את הפרי, את המימוש בקיץ, אז אמרנו דייט ראשון בחורף, דייט חתונה בקיץ, בואו נסיים את הדברים. בסופו של דבר, ט"ו בשבט זה חג של אהבה. בקיץ זה תלבשי לבן, ובחג שזה החג שאנחנו צריכים לתקן את המריבה הראשונה בין אדם לחווה, את התקלה, ובעצם צריך להבין שכל מריבה זוגית היא בעצם גול עצמי. וזה הכי כואב, שאתה מפסיד בגלל גול עצמי. כתוב במדרש בראשית רבה, במקור י"א.
זה כמו דוץ.
כן, 79, נכון. בירב היה בקור יום השלישי, יום שנברו בו גיבורים. כיוון שנברא הברזל התחילו להיות מרתטים, או אי גאיבד, עכשיו יבוא הברזל ויכרות אותנו. אמר להם, מה לכם מרתטים? עץ מכם, אל ייכנס בי, ואין אחד מכם ניזוק. למה אין כדבר גרזן, ואיש שיש לו עץ בתוכו, הכל זה גול עצמי. וזו היא המשמעות של לאכול מצח חיים, חיים של אהבה. נסכם דברים נפלאים במרקים של אלי ויזל. רבי אהרון הגדול מקרלין היה אומר, כשחסידים נפגשים, ראוי שילמדו את ספר הזוהר, ויגלו את סודות הבריאה הראשונים המסתתרים בין דפיו. אם משימה זו קשה מדי עבורה, שיפתחו את התלמוד וילמדו בחברותה. אפילו אם זה יהיה דף גמרא אחד, בסך בלבד. כך הם מחזור אחר בזמן, אל החכמים, הסופרים הנביאים, ומסוף אל משה רבנו. אם גם התלמוד אינו נגיש עבורם, שיפתחו את התנ"ך ויקראו את פרשת השבוע על פירושיה, וכך יבואו במגע עם האמת הנצחית. אם גם זה קשה מדי, שיספרו איש לרעהו מעשיות חסידיות על האדמו"רים הגדולים, ומעשי הצדיקות שלהם. ואם חס וחלילה אין הם זוכים אפילו סיפור אחד, אז שישירו ניגון חסידי, שהוא כפי שידוע לכל, המפתח לכל הספירות הגבוהות ולקודש הקודשים. אבל מה אם אבוי, אבוי לנו, אין הם מכירים אפילו לא ניגון אחד, אז שיואבו איש את רעהו. וזה העניין של ט"ו בשבט, אני מכילה שאני בורח מקוצר הזמן, אבל זה שנקרא מבוא, וכנראה הרווחנו שיעור לפורים, אבל זה כבר לא תלוי בי. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.